שלום. עכשיו נמצאים איתנו עוד זוג ספרים שקצת שונים מארבעת הקודמים. ארבעת הספרים הקודמים עסקו באנשים, שוב, אני מדגישה את זה לא כי זה עיקר הספר, אלא כי אנחנו נמצאים בערוץ מאיר. ארבעת אנשים שעברו תהליך הנקרא חזרה בתשובה בלשון העם, והגיבורים של שני הספרים שנראה עכשיו דווקא התחזקו מתוך העולם הדתי, וזה אולי המיוחד בספרים האלה. הראשון הוא ספר על הרב הלל אונסטרופ, שם שאני לא יכולה לחזור עליו אם אני לא אקרא מבפנים. אונסדורפר, הרב הלל אונסדורפר. ספר שנכתב לפני כ-20 שנה, והשני, ספר שיצא השנה, של הרב נתנאל אלישיב, קשה יש רק בלחם. נתחיל לפי הסדר. הלל היה ילד שעניין אותו כדורעף ובני עקיבא, שום דבר נוסף. ובכל זאת, בסוף מצא את עצמו בתור רב. אחת הסיבות לשינוי שהוא עשה מילד שלא לומד, שהיום השחור של הוריו בשנה לא היה 9 באב אלא יום הורים, שבו שומעים דיווח על הלימודים, את השינוי הוא עשה אחרי מלחמת יום הכיפורים. אחרי שהוא יצא לשבי למצרים, בתור אחד החיילים שהיה במוצב המזח שקיבל הוראה להיכנע. הספר הזה בעצם מתחלק לשלושה. יש בו את סיפור הילדות של הלל, בעיניי אולי זה החלק הקצת פחות מעניין, אם כי הוא כתוב מצוין, אבל יש כל מיני חוכמות של הגן. אני רוצה להמליץ ממי שלא מתעניין מאוד בחלק הזה, שלא יתייאש אלא פשוט ידלג וימשיך הלאה. החלק השני של מלחמת יום הכיפור עם השבי הוא ממש מרתק, והחלק השלישי מספר על איש טוב, נחמד, בעל מידות, אדם שכולו תורה, לא רק יודע תורה. אהבתי כל קטע וקטע, ובאמת זה מומלץ, היה קשה להחליט מה לקרוא מתוך שפע כזה של דברים יפים וטובים, אבל בסוף בכל זאת בחרתי. כף א' בחשוון תשמ"ט, יום שלישי בשבוע, נראה הלל בחוצות אילת כשהוא לבוש חגיגית, כחתן בחופתו. אחד ממודעיו שאל אותו, נולד לך משהו? מה אתה חגיגי כזה? והלל השיב בתמיהה, מה השאלה? הרי היום הבחירות לכנסת ה-12. אם זה לא חג של המדינה, מה כן חג של המדינה? השואל לא השתכנע. ביג דיל, בחירות, נו, באמת. אבל הלל לא ויתר. 2000 שנה חיכינו ליום הזה, כדי לבחור ראש ממשלה וכנסת. ובשבילך זה לא ביג דיל? הלל כיבד את הממלכתיות, לעתים עד כדי כך שחברים גיחכו עליו בסלחנות. כך היה למשל באחד הימים, כאשר מיהר לבית הספר, הוא היה רב של בית ספר באילת, ובחפזונו כי רב לא שם לב לתמרור עצור שהיה בדרכו. הוא העיף מבט למסלול הנגדי, ראה כי הדרך פנויה והשתלב בתנועה. מי שהבחין בעבירת התנועה שלו היה שוטר שערב בסמוך. הוא זינק על קטנועו, עקף את הלל ואותת לו לעצור בצד. הלל עצר בשולי הכביש, השוטר ניגש אליו, אך ברגע שזיהה את פניו קרא, אוי, זה אתה, הרב הלל. שמעתי לפני כמה זמן דרשה שלך בבית הכנסת של המרוקאים. זה משהו נפלא. שמע, אל תעשה עבירות, אה? אם לא היית הרב הלל, הייתי תוקע לך רפורט הגון. וזה בדיוק מה שתעשה עכשיו, אמר הלל בשקט. השוטר לא האמין למשנה אוזניו. הרב הלל, אמר השוטר כשהתעשת, אני לא יכול לעשות לך רפורט. אבל אתה חייב? התעקש הלל. אני לא חייב, אמר השוטר, יש לי גם מקום לשיקול דעת. אבל כאן לא מדובר בשיקול דעת, עמד הלל על דעתו. כאן מדובר בזה שאתה מכיר אותי ונהנית מהדרשה שלי. אתה יודע, הרב הלל, אמר השוטר, אתה הראשון בקריירה שלי שמבקש שאני אתקע לו רפורט. יאללה, יאללה, צחק הלל, תקע את הרפורט, חוק זה חוק. והשוטר הנדהם נתן לו דוח על עבירת תנועה. גם בפעם אחרת עמד הלל על דעתו שחוק הוא חוק. היה זה כאשר ביקר חברים באזור הווילות של אילת. השכונה הזאת משופעת לא רק בווילות מרהיבות עין, אלא גם בכלבים. יום אחד, לרוע מזלו של הלל, בדיוק כאשר יצא מביתו של חבר ופסל לעבר מכוניתו, התנפל עליו כלב שהשתחרר מרצועתו ונעץ את שיניו ברגלו. הפצע לא היה עמוק, בעליו של הכלב התנצל, הלל טופל במרפאה, אבל לא היסס, והגיש תלונה למשטרה על המקרה. היומנאי במשטרה רמז להלל שכדאי לו לוותר על התלונה, שכן הטיפול בה עלול להימשך חודשים ושנים, ובמקום זאת עדיף שיגיע להסדר כספי כלשהו עם בעליו של הכלב. הלל התקשה לרדת לסוף דעתו ורמזיו של השוטר. תבין, אני לא רוצה לא כסף ולא פיצויים. הבעיה היא שאם הכלב נשך אותי היום, מחר הוא יישך מישהו אחר. ואולי זה יהיה ילד קטן שחייו יהיו בסכנה חס וחלילה כתוצאה מהתקיפה. הספר הזה נכתב אחרי מותו של הרב הלל בתאונת דרכים בגיל 41. המחבר היה אולי עדיין עיתונאי בידיעות אחרונות, וכשהוא קיבל את ההודעות על התאונות, הוא שם לב שהשם הזה מוכר לו, והוא אמר לעצמו, זה לא החייל שהלך למוצב המזח לשבי יחד עם ספר התורה? התמונה הכי מפורסמת של מלחמת יום הכיפורים הייתה של הלל החייל שהולך לשבי עם ספר התורה שהוא הביא למוצב, בגלל שזה ספר התורה, לא, בגלל שזה היה אז החגים, נכון? מלחמת יום כיפור, אז שיהיה בחגים במה לקרוא לתורה. זה ספר התורה שניצל מהשואה, שסבו הרב הלל, שהוא קרוי על שמו, לקח איתו כשהוא יצא מביתו שבגטו אל צעדת המוות, והספר התגלגל והגיע הנה ארצה, ואותו הביא הלל, ואיתו הוא יצא עוד פעם אל הלא נודע, אל בין הגויים האכזרים. אז התמונה הזאת היא מאוד, התפרסמה, והעיתונאי אמר, רגע, זה לא אותו אחד הלך לארכיונים במרתף של העיתון, ככה עבדו אז, וחיפש ונבר וגילה, כן, זה אותו אחד. אז הוא אמר, אני יכול לכתוב לא רק הודעה, אלא גם כתבה קטנה. על האדם אז והיום שנהרג, הלך לשבעה כדי לשמוע משהו שתהיה לו כתבה קטנה. ושמע, ושמע, והתרשם, ונדהם מהדמות, והוא החליט במקום כתבה לכתוב ספר שלם על הרב, הנה אני שוב מנסה להגיד את השם, על הרב הלל אונסדורפר, זיכרונו לברכה. זכינו שיהיה לנו ספר, ואז זיכרונו הוא באמת לעוד ועוד ועוד ברכה. הספר השני גם הוא מספר על רב מילדותו ועד היותו רב במוסדות התורה שבעלי, נכתב על ידי המחבר, כן? זה אוטוביוגרפיה. ספר עם המון המון הומור, המון כלילות, אבל התוכן בעל ערך. והמון כנות. בואו נקרא קצת מתוכו. קודם כל, הילד נתנאל עלה לארץ מארצות הברית, והוא מספר גם על חבלי הקליטה וההיקלטות, וזה מעניין. אבל כל אדם עם כל סיפור חיים, ברגע שהוא כותב בכנות, זה תמיד מעניין. הנה דוגמה. חשתי בושה בגלל הפטפטת האינסופית שיצרתי. הייתי מדבר בלי סוף, מנסה להצחיק ולעניין, מצליח הרבה פעמים, אבל גם נכשל לא מעט. אבל בלי קשר להצלחה או כישלון, הרגשתי שאני מדבר יותר מדי, ובכל פעם שהייתי חוזר ממפגש עם החבר'ה, הייתי מבטיח לעצמי שבפעם הבאה אשתוק. ובאמת הייתי שותק בתחילת המפגש הבא. אבל אז בדיוק הייתי ממש מוכרח לספר משהו או לשחרר איזו קטילה, עקיצה או תגובה שנונה, ובכך נפרץ הסכר, ושוב מצאתי את עצמי מדבר ומדבר, עד שהרגשתי שהדיבור הזה מרוקן אותי מכל תוכן, ושלא נשאר בי שום דבר. ברוך השם, הרב נתנאל אלישיב יודע לא רק לדבר אלא גם לכתוב, וזכינו בספר שהוא הוציא. אני חושבת שהעריצות של חברת הילדים היא דבר שאולי לא ניתן לה מספיק מקום בספרות שלנו. העריצות שבגללה אתה צריך כל הזמן לעשות משהו כדי שיאהבו אותך, כי אתה בטוח שאם תהיה סתם אתה בשקט, לא ישימו לב אליך, ומקומך יידחף לאיזה סופי תורות, כי אנחנו לא עומדים זה על יד זה, אלא תמיד באיזושהי שורה אורפית של המקובל יותר והמקובל פחות, שיש הרבה שמסתירים אותו ומי רואה אותו בכלל בסוף השורה. קטע נוסף. שיחה בין הנער שקצת נחשף לעולם של תורה רציני יותר, מנסה להתחזק, ובין היצר שלו. היצר. אני רואה שהחלטת לצאת לאכול עם החבר'ה. אני. נכון? אנחנו נוסעים למסעדה בהרצליה, אחרי שבמשך זמן רב לא יצא לנו לשבת ולדבר כמו שצריך. היצר. אתה לא חושב שעדיף ללמוד תורה בזמן הזה? אני. האמת היא שאתה צודק. באמת עדיף ללמוד תורה בזמן הזה. היצר. אז תודיע להם שאתה לא בא. אני. אבל אני כן בא. היצר. אם אתה יודע שעדיף ללמוד תורה עכשיו, ובכל זאת אתה הולך למפגש הזה, אתה סתם צבוע. אני. אני לא צבוע. אני משתדל גם ללמוד תורה. אבל מותר שיהיו לי חברים, ומותר לנו לאכול יחד. אני בסך הכל בן 15. היצר. אתה חושב שהרב קוק, כשהיה בן 15, היה הולך להתבטל ולאכול עם החברים שלו? אני. קודם כל, לדעתי, לא היו סטייקיות טובות בליטה באותה התקופה. וכולי וכולי. טוב, אתם כבר מאמינים לי שהספר כתוב עם המון חוש הומור. והקטע האחרון שסימנתי בקושי, כי כל כך הרבה דברים היו יפים. בחג הסוכות היינו אחי, אני וחברים מזדמנים, מרבים לשיר בסוכה שלנו, אל תוך הלילה, זמירות, ניגונים, שירים איטיים ושירים קצביים. שרנו עד לב השמיים. היינו כמעט הדתיים היחידים בבניין שלנו ובזה שסמוך לנו, וכל השכנים שמעו את שירתנו. הייתי חושב בליבי שבוודאי כמה מהם יחזרו בתשובה בעקבות השירה שלנו. היינו שרים גם בסניף בשעת סעודה שלישית. בהתחלה היינו רק מעטים, אבל משבת לשבת הצטרפו יותר ויותר חניכים, עד שהרכבנו מעגל ענקי שתפס את כל הרחבה בין הסניף ובין רחוב בן גוריון. גם במקרה זה לא האמנתי שהשכנים ועוברי האורח יוכלו להישאר אדישים מול שירה טהורה שכזאת. בסופו של דבר, לא ידוע לי על אף אחד מן השכנים ששירתנו שינתה אותו, אבל היא בוודאי שינתה אותנו. נערים דתיים שגדלים בחברה הדתית בוחרים בדרך התורה והופכים להיות ברכה לציבור. הרב הלל ממוצב המזח, ספר בן כ-20 שנה. הרב נתנאל אלישיב, קשה יש רק בלחם, ספר שיצא השנה. אני רוצה להעיר משהו. לפעמים אנחנו אלופים בלהצליח להלוות ספרים ולא לקנות אותם. ספר שלא נקנה מספיק לא יעודד את הסופר או את הוצאת הספרים להמשיך לכתוב עבורנו. אז תעשו טובה, בחופש הגדול, כשאתם מוצאים כסף על המון אטרקציות, אפשר למצוא גם כסף לכמה זה היום, 50 שקלים, ולקנות ספר שישאר בבית, שתוכלו לחזור ולצחוק וליהנות ולחשוב ממנו עוד ועוד. זה מוגדר כספר לנוער, אני מוכרחה להגיד, מבין כל ששת הספרים שראינו בסדרה הזאת, הוא היחיד שמוגדר כספר לנוער. אבל הנערה שבתוכי נהנתה ממנו מאוד, אולי גם הנערה שבתוך, הנערה והנער שבתוך כל אחד מכם. זהו, להתראות.